הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, תוצרת מקומית. החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי. בהגשת שדי חדד.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של תוצרת מקומית, הפודקאסט המשותף של 103 FM וקו אימפקט, שבו נדבר ונסביר ביחד על החשיבות של ההון האנושי מהחברה הערבית, וננסה להבין כיצד הופכים את עולם העבודה הישראלי לעולם עבודה איכותי יותר, רווחי ומגוון יותר, הלכה למעשה. אני שדי חדד, מנכ"ל קו אימפקט, ולצידי היום סמנכ"לית ידע וייעוץ בקו אימפקט מנר. שלום מנר.
שלום שלום שדי.
וגם היום, איך לא, אנחנו נעסוק בהשפעת המלחמה על מרחבי העבודה המשותפים, אבל הפעם בהיבט אחר. מה קרה במרחבי העבודה המשותפים והמגוונים, ומה קרה למעסיקים, ואיך היה אפשר להתמודד עם האתגרים שזמנה אז ומזמנת גם המציאות הקשה שאנחנו חיים בה היום, והאם בכלל אפשר לייצר חוסן ארגוני גם בתקופות משבר. היום לצדנו גם עינת לוי, מנהלת תחום תעסוקה ממרכז אקורד. שלום עינת.
שלום, שלום.
ועינת בעצם תחשוף אותנו לנתונים מרתקים ממחקר משותף שהובלנו ביחד, אשר בדק עמדות ותחושות כלפי העבודה משותפת בין ערבים ויהודים, ולצידה גליה חן, מנהלת משאבי אנוש של מפעל טבע בכפר סבא. שלום גליה.
שלום, נעים להיות פה.
תודה, תודה. ואיתה בעצם עברנו תהליך שבמסגרת הפעילות של קו אימפקט וטבע, והיא בעצם תיקח אותנו אל השותפות הזאת ומה קרה איתה עם השנים. שנתחיל?
קדימה.
אז עינת, ספרי לנו ולמאזינים קצת על המחקר, ומה קרה לעובדים יהודים וערבים בעצם במקומות עבודה משותפים, מאז השביעי לאוקטובר ובתקופת המלחמה.
אז באמת המחקר שביצענו ביחד, מיזם קו אימפקט ואנחנו מרכז אקורד, אנחנו בעצם אמצע 23 יצאנו לדרך עם שאלות שהיה לנו לגבי השדה של עמדות של מעסיקים, עובדים ומנהלים יהודים ביחס לעבודה עם אנשים מהחברה הערבית, ובעצם גם עם למדגם של מועסקים שהם כבר עובדים בארגונים עם רוב יהודי ומועמדים ערבים אקדמיים ועמדות שלהם ביחס לעבודה משותפת. יצאנו למחקר הזה שבעצם המטרה שלו היא באמת להבין את החסמים, מה שאנחנו קוראים הפסיכו-חברתיים, החסמים הרגשיים, התפיסתיים שיש לשתי הקבוצות ביחס לעבודה משותפת, כי בעצם מתוך ההבנה הזאת אנחנו, גם אתם, גם אנחנו, ואני מקווה שעוד גופים רבים, יכולים להבין יותר טוב איך ומה נכון לעשות ברמה הניהולית בתחום הזה, כדי להפחית את החסמים ולקדם את המוכנות לעבוד יחד. חקרנו את שני המדגמים, ובעצם איבדנו את הממצאים שהיו מוכנים להצגה בספטמבר 2023, ולדעתנו הרב, בעצם המלחמה פרצה, היה השביעי באוקטובר, המלחמה פרצה, זה היה ברור לחלוטין שהתמונה היא כבר שונה לחלוטין.
לגמרי.
וצריך ככה להדכן את התובנות, ויצאנו מיד אחר כך בעצם למדידה נוספת, שהתקיימה בסוף אוקטובר, תחילת נובמבר, ובעצם הרצנו את המחקר הזה ככה על שני המדגמים, ושאפנו להגיע לאותם נדגמים, לממש אותם אנשים. הצלחנו לעשות את זה במדגם היהודי, לא יכולנו לעשות את זה במדגם הערבי מטעמים מתודיים, ובעצם חזרנו על אותו מחקר, וחזרנו ככל הניתן לאותם נדגמים 10 חודשים אחרי. אז יש לנו ככה כמה נקודות זמן, גם לפני המלחמה וגם אחרי המלחמה. מיד אחרי המלחמה אנחנו ראינו מה שהיה יחסית צפוי, כל המדדים הרגשיים שהיו קשורים לעבודה משותפת, הרגשות הקשים ככה, ראינו בצד היהודי את העלייה בכעס ובחשש לעבוד ביחד, אלה היו שני הגורמים הרגשיים שהכי ככה נפגעו, בעצם עלו בקנה מידה מאוד גבוה מיד אחרי המלחמה. אנחנו ראינו ככה ירידה במוכנות לעבוד ביחד, ירידה באמון, אבל וראינו את זה גם במדגם היהודי, ראינו במדגם הערבי, דווקא מיד אחרי המלחמה ראינו כמה דברים מעניינים. אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שראינו אחרי המלחמה, פעם אחת היכולת שלהם הייתה יותר גבוהה להבין את העמדות של יהודים, לעומת היכולת של היהודים להבין את העמדות של הערבים, ככה מיד אחרי המלחמה. אבל הדבר הכי חשוב, שהוא היה אולי קצת מובן מאליו, אבל הממצא היה דרמטי, שאם לפני המלחמה שאלנו את המועסקים והמעמדים אקדמיים, איפה הם היו מעדיפים לעבוד, בארגון עם רוב יהודי או בארגון עם רוב ערבי, אז אם לפני המלחמה רק 14% אמרו שהיו מעדיפים לעבוד בארגון עם רוב ערבי, זאת אומרת, הרוב המוחלט רצה לעבוד בארגון עם רוב יהודי, מיד אחרי המלחמה זה כמעט הכפיל את עצמו ל-27%. זאת אומרת, באמת אחרי המלחמה ראינו את ההתכנסות של שתי הקבוצות בתוך עצמם, המון המון זהירות, אנחנו ככה גם בליווי בשטח ובשיח איתכם ומה שאתם פגשתם, אנחנו ראינו ככה אנשים שנזרים בכלל מלהגיע לעבודה, והרבה שתיקות, ובהרבה מקרים גם התפרצויות של מפגשים בתוך צוותים.
אז את אומרת שהיה סוג של התאוששות בשלושה הפולסים שעשינו יחד, אז בואי נמקד את האופן של ההתאוששות הזאת.
אוקיי, אז באמת מה שתיארתי עכשיו היה באמת על המדגם מיד אחרי, ובעצם המדגם של 10 חודשים אחרי, אנחנו באמת ראינו את מה שאת מדברת עליו מנר, שזה באמת התאוששות בהרבה מאוד מימדים, גם במדגם הערבי וגם במדגם היהודי הייתה התאוששות בכל המימדים, בעצם שמגבירים את המוכנות לקרבה, אני אגיד פה כמה פעמים מוכנות לקרבה, זה בעצם איזשהו קונסטרקט, איזשהו מבנה שמדבר על מוכנות לעבוד עם, בסדר, השאלות ששאלנו זה מוכנות לעבוד עם, להיות מנוהל, לעבוד בצוות עם, בסדר? אז מצאנו שהרבה מהמדדים באמת התאוששו במוכנות לקרבה, ואני רגע רוצה להגיד את השורה התחתונה שהיא בשורה, לדעתי מאוד מאוד חשובה מתוך הדגימה הזאת, זה שמה שאנחנו ראינו שבקרב שתי הקבוצות, אבל הרבה יותר בקרב היהודים, מה שאנחנו מצאנו זה שהנדגמים, האנשים ששנו על השאלות, שעבדו בארגונים מגוונים, לעומת כאלה שלא עבדו בארגונים מגוונים, ההתאוששות אצלם הייתה הרבה יותר משמעותית. יותר מזה, ובעצם זה באמת אחד הדברים החשובים, ראינו שלא רק העצם המגוון בתוך הארגון הוא מנבא לזה שתהיה התאוששות יותר גבוהה, אלא הממשק, זאת אומרת, האנשים שענו שיש להם ממשק גבוה בעבודה, זאת אומרת, הם עובדים עם, ממש, כי ארגון מגוון יכול להיות גם מאוד סגרגטיבי, בסדר? שהעובדים הערבים נמצאים במקום אחד, יהודים במקום אחר. מי שעבדו בממשק, ההתאוששות שלהם הייתה עוד הרבה יותר גבוהה, ומה שהיה מעניין זה שאנחנו מצאנו את זה, קרוס דה בורד בעצם חוצה גם משתנים, שיכולנו להניח שיש להם על זה השפעה, כמו רמת דתיות, כמו עמדות פוליטיות, כמו דברים כאלה, אבל בעצם מה שמצאנו זה שלא משנה, בסדר, את הימין או שמאל, דתי, חילוני, לא משנה, אם כל עוד עבדת בממשק עם אדם מהחברה הערבית, ככה העמדות החיוביות שלך התאוששו.
זה מאוד מעניין, כי אנחנו פוגשים את זה ממש לא רק במחקרים, פוגשים את זה גם במציאות מנר עם מעסיקים שאומרים לנו, שבעצם חוסן בונים בימי שגרה ולא בימי חירום, ובעצם כשבונים את החוסן הזה בימי שגרה, זה אומר גם העסקה מגוונת ושמאפשרת ושמדברים על הדברים ולא מטטים אותם מתחת לשטיח.
גליה, בואי תספרי לנו איך רואים את זה בפועל בתוך מקום העבודה, כי את חווה את זה מאז ומתמיד בתוך מקום העבודה כמישהי שמלווה את זה.
נכון, אני אין לי מדד להשוואה למה קרה במקומות אחרים, אבל אני יכולה להגיד שבטבע, במפעל שלנו, בהחלט אין סגרגציה. זאת אומרת, העובדים מהחברה הערבית לא נמצאים בכל מקום במפעל, אבל במקום המערך שלם שיש שם בסביבות 30% עובדים מהחברה הערבית, והם נמצאים גם כמנהלים וגם כעובדים. זאת אומרת, יש לנו גם עובדים מהחברה הערבית שמנהלים עובדים מהחברה היהודית, והפוך. אני חושבת שההיכרות היא כמובן, זה נראה לי הגיוני המסקנות של המחקר, אבל אני יכולה להגיד שבזמן אמת, בימים הראשונים של המלחמה, זה הרגיש כמו לשבת על חבית נפץ. ועם פוטנציאל, אנחנו פגשנו אנשים שמפחדים אחד מהשני, גם אם הם לא ידעו לתת לאיזה שם, התנהגויות קשות מכל הצדדים של הימנעות, של התעלמות, של חשש להתבטא בצורה חופשית, קושי לעבוד ביחד, חשש לבוא לעבודה, גם הנסיעות בדרכים. ואת הקושי הזה היה צריך לפגוש עם מענה שאין דרך אחרת חוץ מאשר להגביר את השיח המשותף. ובעצם זה היה הלב של הפעולה שלנו, או הפעילות שלנו.
באיזה פרקטיקות השתמשתם? כי אמרת, השיח היה, אנחנו כאן הלאה, החלטנו לשים את הפיל על השולחן, ולגעת פה, ולדבר עליו, ולדסקס אותו, ולשים אצבע על הדבר הכואב, ודיברת על החשש, דיברת על המתח, דיברת על התחושות, כאילו, דברים שהם דו צדדים, שני הצדדים של המטבע. והשאלה שלי, איזה פרקטיקות השתמשתם? מה עשיתם בפועל בזמן אמת? ביום שהבנתם ששביל האוקטובר קרה ו...
באותו רגע של הבנה, אני יכולה להגיד שכמה ימים אחרי שהמלחמה פרצה נחת לי במייל, מייל מקו אימפקט, עם one pager של מה מעסיק שיש לו עובדים מחברה מגוונת יכול לעשות. וזה לפחות נתן לי, לא הייתי בכלל בשלב של מה אני עושה, אבל לפחות הרגשה שזה לא בראש שלי. אני לא ממציאה את החששות, זה לא משהו שרק אני חווה אותו. אז זה דבר אחד.
הלגיטימציה הזו של, כן, של שנייה מה שמרגישים.
כן, כן, שהדאגה שלי היא לא משהו בראש שלי, שזה באמת קיים. זה סיכון שקיים, זה אתגר שאנחנו צריכים להתמודד איתו, יחד עם המון דברים אחרים שהיו באותו זמן. לקח לנו זמן, בסוף הכלי שהשתמשנו בו, זה אנחנו ערכנו סדנאות למנהלים, סדנאות משותפות, שמדברות על הקושי לראות את האחר, ומאפשרות לחוות כל אחד את החששות של השני ולדבר על זה, בעצם בשביל לאפשר למנהלים לרכוש כלים כדי לנהל את השיח הזה עם העובדים שלהם. זה אם אני יכולה להגיד ככה בשני משפטים מה היה הכלי. אני יכולה להגיד אבל שהייתה דרך להגיע לשם. זה לא היה מצב שאנחנו יושבים, אומרים, אוקיי, זו הבעיה, בואו, זה הכלי, הנה, נוריד אותו מהמדף ונשתמש בו. האתגר הראשון היה לגייס את ההנהלה לתוך תהליך כזה. כי אחד המופעים הכי, אני חושבת, טבעיים במצב כזה, כמו שאנשים מתכנסים, שהתכנסות כל אחד בחברה שלו, החשש מוביל את זה, אבל לא רק החשש, גם הרבה מאוד אנשים מאמצים התנהגות של אם לא נדבר על זה, זה יירגע והכל יהיה בסדר, בסוף יהיה בסדר. והמוכנות לקחת צעד, לקחת פעולה שיש מאחורי האמירה, היא לא מובנת מאליה. אני יכולה להגיד שהייתה לנו תמיכה מאוד ברורה וחד משמעית מהנהלה של טבע, וממנהל האתר דאז, שכבר לא נמצא, הוא עבר למקום אחר בטבע, שהוא אפילו לא ישראלי, אבל הוא לא, בניגוד לשאר הזרים שעזבו את הארץ, באותו זמן הוא נשאר במפעל ונשאר בישראל, ותמך מאוד בפעולה כזאת שהיא מתמודדת עם הקושי. ומה שנתן, והזכירו לי את זה רק בימים האחרונים, מה שנתן הרבה דחיפה לזה, גם להחלטה של ההנהלה לקחת פעולה, זה היה ביקור של ההנהלה מחול. שהם באו, מי שמנהל את כל המפעלים בעולם, את האופרציה של טבע בעולם, יש לטבע בערך 40 מפעלים, הוא הגיע לבקר את העובדים ולשאול לשלומם. הוא ביקר במעבדות, שזה מערך עם הרבה עובדים מהחברה הערבית, וזה היה אחד הדברים הראשונים שאנשים העלו את הקושי הזה ואת החשש, והוא ישר שאל, אתם יש לכם מענה, אתם מתכוונים לעשות משהו, וזה... אני חושבת, אומר מה שאנחנו כולנו מכירים, שכשאתה רוצה לעשות פעולה שהיא לא טבעית, שאתה מקבל לה גיבוי והכרה, אז זה קל יותר לעשות אותה.
אז את מדברת על מנהיגות אמיתית, כאילו בזמן אמת קורה משהו, מפגינים ממש בפועל, פיזית, עם העובדים, מנהיגות אמיתית, זה סוג של הובלה, יוזמה, קבלת החלטות, לעשות פאוזה, לחשוב, לתכנן, ואז כן להציע את ה... סט של כלים שמותאמים גם לארגון, גם לעובדים וגם לצוותים המגוונים.
לגמרי. זה מנהיגות וזה גם המוכנות לקחת, לפעול, ולא לשבת בצד ולחכות שמשהו יקרה או שדברים יסתדרו לבד.
אם אנחנו שנייה עושים רוורס וחוזרים לתקופה ההיא, את חושבת שאם לא הייתם עושים את הפעולות האלה, היה ניתן לגשר על הפערים האלה ולקרב את המצב למה שהיה לפני השביעי לאוקטובר? כלומר, האם הצעדים האלה שננקיטו ונעשו בתוך הארגון שירתו בסופו של דבר את המרחב המשותף של יהודים וערבים ביחד בתוך הארגון?
אני חושבת שקודם כל המבחן זה בזמן אמת. אחד האתגרים הכי גדולים להביא עובדים לעבודה, ואנחנו, המפעל בכפר סבא חזר לייצר ביום ראשון בלילה, בשמיני לאוקטובר, במשמרת לילה, אנחנו השבתנו בעצם את המפעל 24 שעות עד שהבנו מה קורה.
כן.
ואז חזרנו לייצר, והאתגר הכי גדול בשלב הזה היה להבטיח לעובדים סביבת עבודה בטוחה. וכשאנחנו חושבים על סביבת עבודה בטוחה, אנחנו חושבים קודם כל על מרחב פיזי. אפילו זה שאנשים יכולים לנסוע בבטחה לעבוד ולחזור הביתה אחר כך. אבל השלב השני זה לא רק פיזי, זה גם מרחב שאתה מרגיש בטוח, ובטוח קודם כל שאף אחד לא יתקוף אותך, או אף אחד לא יאשים אותך בדברים, והשלב הבא זה שאתה תוכל לעבוד, ולהגיד מה שצריך להגיד, ולעשות את מה שצריך לעשות, בלי לעשות חשבונות אחד לשני.
כן.
והמוטו המרכזי של הסדנאות שעשינו, היה אנחנו צריכים לעבוד ביחד, יש לנו מטרה משותפת. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות לבד. תרופות אי אפשר לייצר לבד. זה צריכים כמה אנשים ביחד, שכל אחד תורם את חלקו. וזה היה בעצם המוטו המרכזי פה, שאנשים צריכים להרגיש בטוחים במקום העבודה שלהם, בשביל שהם יוכלו להיות, אם אני אהיה עם הרבה קלישאות, הגרסה הכי טובה של עצמם. וזה בעצם מה שאנחנו רצינו לעשות, קודם כל בזמן אמת.
כן.
כמובן שאנחנו מתייחסים לכל פעולה כזאת, בסוף אני מנהלת משאבי אנוש, זה תשתיות גם בשביל העתיד, ואני חושבת שכן, שזה היה הבטיח גם משברים עתידים לבוא, שיהיה לנו כלים יותר טובים להתמודד איתם, גם ברמה הפרטנית, גם הצוותית, וגם כאורגן הרבה יותר גדול, יש קרוב ל-1,000 עובדים באתר הזה.
מעניין. עינת, אם אנחנו באמת מסתכלים על הפרקטיקות, וגליה שיתפה אותנו בכמה פרקטיקות שהם השתמשו בהן בתוך מקום העבודה, בואו נסתכל על הפרקטיקות שבמחקר התייחסתם אליהם, שמתם אותם על המפה, ומה מידת ההשפעה של הפרקטיקות במקום העבודה.
אז באמת, בדגימה השלישית שעשינו, 10 חודשים אחרי פרוץ המלחמה, הוספנו בעצם את המדד הזה, ובחרנו ככה יחד, החוקרת שהובילה את המחקר, דוקטור דניאלה שידלובסקי, והצוות שלכם בקו-אימפקט, הוספנו בעצם מדד, שבו ניסינו להבין איזה מתוך 7 פרקטיקות, שאנחנו זיהינו גם מהעבודה שלכם בשטח, וגם שלנו, שהן הכי משמעותיות, ביניהם תקשור הנהלה, שככה גליה דיברת עליו הרבה, כל התקשורת, ואני חושבת שנגעת בכמה דברים שהם כולם יכולים להיכנס לתוך המימד הזה, גם ההגעה בפועל לשטח, והמסרים שמקבלים, והגיבוי שמקבלים מהנהלה, אז כל הנושא של תקשורת, ושאלנו ככה גם לגבי מפגשים של שיח בין עובדים על התקופה, ושאלנו על סדנאות למנהלים ומנהלות, על התמודדות עם הצרכים של צוותים מגוונים בתקופה הזאת. בסדר, אז שאלנו ככה על איזשהו מנעד של פרקטיקות, ומה שמצאנו היה, אני רגע מתחילה מהבסיס, אם מקודם אמרנו שהגיוון, מגביר את היכולת להתאושש מבחינת המוכנות לקרבה, והממשק עוד יותר, אז עוד יותר מזה אפילו עצם זה שיש פרקטיקות. זאת אומרת, מה שאנחנו מצאנו, שלא כך משנה איזה פרקטיקה, אבל מהרגע שהייתה פרקטיקה אחת ומעלה, אנשים שהיו בתוך ארגון שנעשתה פעולה פרואקטיבית על ידי ההנהלה, בעצם היו בעמדות יותר חיוביות. אני אגיד שביחס למדגם הערבי, אנחנו מצאנו שמה שהכי מנבא את המוכנות לעבוד ביחד, זו תחושה שמרגישים מחלה, שמרגישים שייכות, כל, בסדר, גם כן איזשהו עקב ככה של דברים, וגם תחושה של אמון. ואנחנו מצאנו שעבור העובדים הערבים, הפרקטיקה הכי חשובה, שהכי השפיעה לדברים האלה, הייתה התקשורת מצד ההנהלה. אני חושבת שכאילו, אני לא רוצה לתת את הפרשנות, אבל, כן. אבל שעדי ומנר, אני מניחה שאתם יכולים ככה לנסות לנחש, כן, המחקר שלנו לא מסביר למה אנחנו מוצאים את הממצא הזה, אנחנו רק יודעים למצוא את הממצא. אבל עבור החברה הערבית, זה היה הפרקטיקה הכי חשובה. ועבור המדגם היהודי, אז גם אני רוצה להגיע את התקשור של ההנהלות, היה חשוב, אבל פחות. אבל לדוגמה, ככה אני מתייחסת רגע לגליה, ומה שאתם בחרתם לעשות יחד עם קו-אימפקט, הסדנאות של המנהלים היו מאוד מאוד חשובות, והם השפיעו מאוד על תחושת המסוגלות של מנהלים, שבעצם תחושת המסוגלות במדגם היהודי היא הייתה מנבא הכי חזק. אם כבר אמרנו, עבור עובד ערבי הכי חשוב שהוא ירגיש מוכן, עבור מנהל עובד יהודי הכי חשוב שהוא ירגיש שהוא מסוגל להתמודד עם המורכבויות שנובעות מתוך הדבר הזה, והסדנאות למנהלים נמצאו כמאוד משמעות.
עינת, אם אני שואלת אותך על שתי מסקנות העיקריות למנהלים ומנהלות שמאזינים לנו עכשיו, כאילו מהמחקר, מתוצאות המחקר, מה שתי המסקנות שאת אומרת להם לניהול צוות מגוון, מה הם צריכים לעשות?
זו שאלה גם למנהלים או להנהלות, כי אני כאילו רצים לשני דברים במקביל.
למכל מי שנוגע בצוותים מגוונים מהחברה הערבית בימים אלו, של דינמיות, אי-וודאות.
אז אני רוצה להתחיל אולי דווקא מאמירה ביחס להנהלות, אבל אחר כך היא גם תהיה קשורה למנהלים. אני חושבת שמה שעלה מהמחקר שלנו, וגם מאוד חזק ממה שאני, כמו שאני מבינה ככה את מה שאת מתארת, גליה, הוא מותר לקפוא. רגע, בטח כשחווים חוויה כל כך דרמטית. אבל היכולת להתעשת ולהגיד משהו צריך לקרות פה. אנחנו לא מתנהגים כאילו כלום לא קרה. היכולת לגייס את עצמך לפרואקטיביות בנקודה הזאת, למה שאתה יכול. אני רגע רוצה להגיד ככה, את מתארת מצב שבאמת הלוואי שהרבה מאוד מהמעסיקים בישראל היו נמצאים, אני חושבת שזה קשור גם לזה שהלכתם דרך משותפת עם קו-אימפקט, הגעתם. לתקופה הזאת, ככה גם בשלים וגם עם אומץ ועם שפה, אבל גם העסיקים שפגשנו שלא היה להם לפני כן תהליכים מקדימים, המקומות שבהם ההנהלות אמור, זה לא משהו שאנחנו עוברים ליד, אנחנו עוד לא יודעים מה, לא בהכרח נעשה עכשיו מעגלי שיח. גם אנחנו ספציפית לא המלצנו על מעגלי שיח בשיא התקופה הזאת.
כן.
אבל משהו, תקשורת, להכיר בזה, זה דבר אחד, ובעצם הנגזרת של זה היא להבין שיש המון פוטנציאל לאנשים שהם בתפקיד ניהולי, גם זוטר, אבל שהם בתפקיד ניהולי, לייצר חוסן לצוות היהודי-ערבי, להתמודד עם התקופה הזאת לאורך זמן. ואם לוקחים, בין אם זה הנהלות הבחירות יותר, ובין אם זה מנהלי הביניים, ועוזרים להם בתקופה הזאת להיכנס לתפקיד, אנחנו בעצם מה שראינו זה שהכלים שאנחנו ושאתם הנגשנו לשטח, הפידבק היה, עזרתם לי לעשות סדר. אני מבין עכשיו מה התפקיד שלי, עוד בלי לדעת עד הסוף, מה בדיוק צריך להיות המסר, ואיך בדיוק לעשות, ואיך בדיוק לנהל את השיחה, אבל לעשות סדר ולהיכנס לתפקיד. אני עכשיו יותר מרק צד בתוך הקונפליקט הזה, אני מנהל, וזה דבר ש... כל דבר שאתה מצליח לעזור לך להיכנס למקום הזה, כל כלי, כל טקסט, כל מסר, התייעצות, בסדר? עם גורמים כמו משהו באנוש, שיכול לעזור לך להבין מה התפקיד שלך בתקופה הזאת, ובסוף בסוף מאפשר לך להיות פרואקטיבי, ומה שמצאנו במחקר זה שמי שהיה פרואקטיבי, עזר במידה הרבה יותר משמעותית לעובדים שלו, להמשיך לעבוד ביחד, להצליח לעבוד ביחד גם תקופה ארוכה אחר כך.
מאוד מעניין מה שאת אומרת, וכמי שחוות המחקר מהפולס הראשון שלו ועד האחרון, אני חושב שיש בו הרבה דברים מלמדים, אבל אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים שלו, שהוא לומד אותנו שמרחב העבודה המשותף הוא לא מקשה אחת. הוא שונה באופן ההתייחסות שלו לחברה הערבית, האפקט של כלים או מתודות או פרקטיקות שמשתמשים בהם מפעילות אפקט אחר בכלל על החברה היהודית, וזה בעצם לימד אותנו שלא כולם זה אותו דבר, אלא צריך שנייה להתייחס גם לפה וגם לשם ולהתאים את עצמנו. ולפי זה, גליה, מה ההמלצות או המסרים שאת יכולה להגיד היום למאזינות שנמצאות בפוזישן שלך, שהתמודדו עם זה, מה את יכולה להגיד להם כמסר היום, לאור הניסיון שצברת בשנים האחרונות?
אני חושבת שאני יכולה לחלק את המסר הזה לשלושה חלקים. חלק אחד הוא אוניברסלי. אני תמיד חושבת שכדאי לפעול מאשר לא לפעול. מהרבה היבטים, אבל גם ברמה האישית, זה באמת מייצר אצל מי שפועל תחושת מסוגלות, שהיא יש לה אפקט הרבה יותר גדול מהפעולה שאתה עושה. זה דבר אחד. דבר שני, כמו כל דבר, אם אתה פועל ועוסק בו ולא מזניח אותו, השריר יתפקד יותר טוב. אני שוחה פעמיים בשבוע, אז אני שוחה יותר מהר ובקצב טוב, ואני אפסיק לשחות, זה יהיה פחות מוצלח.
כן.
ופה זה שוב, לא, גם בעיתות קשות יותר, או מורכבות יותר, לא להשאיר את האזורים אפלים. אני מצרה על זה שלא עשינו פעולות שעוסקות בגיוון לפני המלחמה. היינו באים הרבה יותר מוכנים ו, ויודעים לפעול בצורה יותר מיטיבה. והדבר השלישי זה להעיז. כאילו באמת, אני זוכרת את הדיונים הראשונים עם קו-אימפקט, מה נעשה במפגשים האלה? מי יהיה במפגש? זה יהיה בנפרד יהודים וערבים או ביחד? המנחים יהיו מנחה יהודי ומנחה ערבי, או שהם יהיו בנפרד? ובסוף להעיז לעשות משהו שהוא חשוב בעיניך, זה פרייסלס.
אז בעצם את אומרת לא לטטם מתחת לשטיח, להנחיח את זה ולדבר על זה ולהעז ולעשות, וזו המלצה בהחלט טובה מאוד. אז בפרק הזה בעצם נכנסנו אל תוך כותלי המרחבים המשותפים והמגוונים, ודיברנו על שבר לא פשוט שכולנו חווים כאזרחים וכעובדים, והתייחסנו לקושי הגדול ביחסים בין יהודים וערבים. ראינו איך עבודה בשגרה מייצרת חוסן בחירום, והבנו שהעבודה יחד מצריכה מדיניות הכלה שעוזרת לנו למצוא את המחבר. וכי לפעמים מאחורי המסך שמרימים מסתתרים אנשים דומים שרוצים שיהיה פה עולם טוב יותר בסך הכל. וזה מתחיל במקום העבודה שלך או שלך, בו אתה מבלה הרבה יותר מאשר בבית. זה מתחיל בעצם בנו. תודה שהזנתם לעוד פרק של תוצרת מקומית, ונתראה בפרק הבא.
תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. הפודקאסטים של 103 FM.